קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום אחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם. אנחנו ממשיכים בסיפור האורח. בפעם הקודמת סיימנו בגילוי המופלא של בעל הבית באותו גיא, בספר שיש בו צירופי אותיות ויש בו ציורים של כלים, ואותו גילוי חדש משמעותי על היחס שבין הכלים לבין האותיות לבין האורות בעולם, יחס שמקנה את המורכבות אל המציאות הבלבטית, אל המציאות החומרית. ואנחנו ממשיכים כעת בסיפור. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא שם, והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים, כמו אלו הכלים המצוירים בספר. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. והיה חפץ לקח משם הכלים, ולא היה יכול, מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בהקמימיות. במידה רבה, הסיטואציה הזאת השנייה, הסיטואציה על ההר, היא המשכה הישיר של הסיטואציה הקודמת. יש פה את הגילוי הזה של העצים עם הכלים, אותם הכלים שהיו מצוירים בספר, ונדמה שאך מדובר בהמשכה של אותה סיטואציה. אבל בין לבין מכניס רבי נחמן משפט. רבי נחמן מכניס עוד סיבוב של בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, וחזר והסתכל והנה הוא שם. ולמה? למה מכניס רבי נחמן בין הסיטואציה של הספר עם הכלים לסיטואציה של העלייה על ההר, למה הוא מכניס עוד קפיצה כזאת הביתה של בעל הבית? נראה שהקפיצה הזאת של בעל הבית, אולי רוצה רבי נחמן לומר, היא זו שמעוררת אותו אל הרצון לעלות אל ההר לחפש מקום יישוב. בעל הבית כבר לרגע אחד שכח מהבית. הוא התמסר אל הגיא הזה שהוא יושב בו, ממנותק מהעולם, אל ההתבודדות הזאת. לכאורה, עכשיו יש לו חשק ללמוד בספר, וכל מה שעכשיו צריך לעשות זה לשבת שם, אף אחד לא מפריע לו, וללמוד בספר. כמה שרק ירצה. אף אחד לא מפריע, אף אחד לא מטריד, אף אחד לא מסיח את הדעת. שישב וילמד. אבל פתאום הוא מסתכל והנה הוא בביתו. וההסתכלות על הבית מעוררת בבעל הבית עוד פעם את הרצון לחזור למקום יישוב. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. קודם כל הביטוי והתיישב עצמו. זה כבר מלמד על חזרה קצת לבלבטיות, להתיישב, אדם מיושב. אנחנו הרבה פעמים אומרים לחבר'ה הצעירים, לאנשים הצעירים, לא הגיע הזמן שקצת התיישבו, שקצת יהיו בני אדם מיושבים? אז בעל הבית, הקפיצה הביתה, מהאורחות שלו, מהנדודים שלו, הקפיצה הביתה והחזרה, ההסתכלות הזאת, הסיבוב הזה אל הבית והחזרה, מעוררת בו מחדש את, הייתי אומר, את אותו הקור שהוא חש, והוא מחפש מקום יישוב, הוא מחפש בריות, הוא מחפש קהילה, והוא עולה אל ההר. העלייה אל ההר היא סוג מסוים של חיפוש של מקום אחר. הגיא למטה הוא מקום מבודד. הגיא למטה הוא מקום שהוא מנותק מהסביבה. הגיא למטה הוא מקום של צעקה אל השם, צעקה מתוך התבודדות, ממעמקים כראתיך השם. ולמעלה, זו כבר בחינה של השגה, מי יעלה בהר השם, ומי יקום במקום קודשו, לשאת ברכה מאת השם. בלמטה זועקים, ובלמעלה משיגים, ובעל הבית רוצה כבר למצוא קצת. בלמטה מחפשים, בגיא שבין שני הערים אתה מחפש. וכשאתה עולה למעלה, מן המיצר אל המרחב, אתה רוצה למצוא, אתה רוצה התיישבות. וזה מתעורר אצל בעל הבית דווקא אחרי שהוא מציץ בחזרה בבית, הוא נזכר בבית. בעל הבית ממשיך את התנועה הזאת, וגם עכשיו שהוא כבר נמצא ברצו הזה, גם עכשיו שהוא נמצא כבר בדרך, הוא מבקש את הבית. והוא עולה למעלה, ושם הוא פוגש אילן של זהב עם ענפים של זהב. הכל מזהב. אותו אילן עשוי מזהב. זה טוב או לא טוב? במבט ראשון, היינו אומרים שזה טוב. איזה יופי. אילן שהוא כולו מזהב זה חלום של כל אחד. אבל אילן של זהב הוא אילן שאין בו תנועה. הוא אילן שאין בו צמיחה. האילן הוא ביטוי לשיא התנועה, לשיא הזרימה. האילן הוא דימוי אצל רבי נחמן ואצל אחרים בהרבה מקומות להשפעה ויניקה, למשהו שיונק משורשים ומשפיע על הענפים. תנועה מתמדת. והנה, הכל נהפך להיות זהב, אבל הכל קופה. הזהב הוא קר, הזהב הוא קפוא. נדמה לי ששוב יש פה איזשהו רמז לתנועתיות שהופכת להיות קפואה, לאורחות שהופכת להיות בלבטית. כוח של פריצה, כוח של צמיחה, כוח של התחדשות, של יניקה והשפעה, הופך להיות כוח של זהב שמאבד את הגמישות, ולוקה אפילו קצת בסוג של הקמימיות. ואז קורים שני דברים. דבר ראשון, פוגש בעל הבית את אותם הכלים. אותם הכלים שהוא ראה בציור. אבל יש פה שינוי קטן, שאני רוצה לנסות לפחות לדייק בו. הכלים ההם, מה שייחד אותם, זה שהיו בהם אותיות שעושים את הכלים. זו הייתה התכונה השנייה של אותם כלים, אותה זיקה שנייה שדיברנו עליה. כלים שיש בתוכם אותיות, שמאותיות הללו עושים את הכלים. ופה לשונו של רבי נחמן אחרת. ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים. האותיות נתחלפו ונעשו כלים. יש פה כלים בתוך כלים, ולא אותיות בתוך כלים. האותיות קצת הסתעבו. האותיות קצת התגשמו בדמותם של כלים. הם התרחקו מאיתנו עוד יותר. שם על ההר האותיות התגשמו לכלים. ויש פה כלים בתוך כלים, בתוך כלים, בתוך כלים. ואנחנו פתאום חשים סוג של אינסופיות כזאת שלעולם לא מביאה אותנו אל האותיות, כי גם האותיות עצמם הן כלים. ובמובן זה יכול להיות שזה מה שקורה לאותם הכלים כשהם עולים מהגיא, כשהם עולים מהמקום של האורח אל המקום של בעל הבית, באותו מקום שבו עצים הופכים לזהב, שבו עצים מתקררים. הדבר השני שקורה זה שהכלים הללו כל כך סבוכים שאי אפשר להוציא אותם בגלל הקמימיות. המציאות הגשמית הבלבטית היא מאוד מסובכת, ואי אפשר להוציא, ואי אפשר לשחרר אותה. יש הקמימיות, אבל מצד שני גם יש חוסר גמישות. יש סוג של קיבעון שקולה בתוכו את מה שאולי הוא המפתח להגיע אל האור, הוא המפתח להבין. ואולי גם אפשר לומר ולדייק שגם האופן שבו מתוארת השאיפה של בעל הבית להוציא את הכלים, הוא אופן שיש ללמוד ממנו משהו. והיה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול. אולי אפשר לחוש את המנגינה של היה חפץ, את התחושה של היה חפץ, מול סופה של הסיטואציה הקודמת בגיא, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. אני לא בטוח שאפשר לדייק, אבל בואו ננסה בכל זאת ללכת על זה. ולהבחין בין חפץ לבין חשק. חשק הוא משהו מלא עוצמת חיים, הוא מלא חום, הוא מלא רצון. והחפץ הוא רצון שאולי יש בו משהו יותר מנוכר, אולי יש בו משהו יותר רציונלי. אולי זה מה שקורה כשמחפשים יישוב. יש פה סוג של התגשמות. רבי נחמן אוהב יותר את החשק. רבי נחמן רוצה לומר בא לי. התחשק לי, אני משתוקק, כמו שאומרים היום, מרגיש לי, ולא את החפץ. החפץ הוא מהותי, החפץ הוא רציני, החפץ הוא כבד, החפץ הוא בלבטי, והחשק הוא יותר אורחי. לאורח מתחשק, הוא יכול להרשות לעצמו. החשק הוא משהו שהוא משוחרר יותר. ויכול להיות שזה יכול להתקיים רק באותו גיא. לא בהר שכבר חותר אל סוג של התיישבות, אל סוג של מקום יישוב. וממשיך רבי נחמן ואומר, בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. והיה לו פליאה גדולה, מה זאת שהוא פעם בכאן ופעם שם. והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין. עכשיו במסע שלו הוא חוזר הביתה. עכשיו במסע שלו הוא מסתכל והוא נעו בביתו, ושם הוא נעצר. הוא לא חוזר עוד פעם אל החוץ. הוא לא חוזר עוד פעם אל השם. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. והסיטואציה הבאה, השלישית, הפעם, מתחוללת בבית. והוא מגיע לבית, ובבית כך מסתבר, כמאמר אחד השירים היפים, שיצאו באחרונה, בבית אין רצפה. בבית יש בחינה של עמידה על נייר. בבית יש איזושהי חוסר רציבות לעומת מה שהיה קודם. זוהי הפליאה הגדולה. לתוך היסוד הבלבטי של אותו בעל הבית נכנס יסוד של פלא. זה מה שהצליח האורח לעשות. אותו פלא שכשבעל הבית פוגש בו לראשונה בדמותו של אורח שאומר לו, אני אלמד ממך איך מגיעים לדבר של קדושה. אותו פלא שאז מעורר אצל בעל הבית תחושה שמי שעומד לפניו זה לא אדם מן העולם, עכשיו הפך להיות הנחלה שלו. עכשיו הפך להיות חלק ממנו. זה הלימוד שלמד אותו בעל הבית. זה הערעור במידה מסוימת של אותה קרקע, של אותה רצפה של הבית שלו שאליו הוא חוזר, שהוא עכשיו מרגיש שהוא נמצא בתוכו. הוא כבר במידה רבה למד הרבה. הוא למד על הפלא. הוא למד על זה שפעם הוא פה ופעם הוא שם. הוא כבר מבין את זה. ובמידה רבה, הוא כבר פחות צריך את האורח. וכשהוא היה אורח, במידה רבה, באופן זה שהוא עצמו הפך להיות אורח, באופן זה שהאורח נכנס ומצא לו מקום של מנוחה אצל אותו בעל הבית, מצא לו מקום של קבע אצל אותו בעל הבית, קנה בעל הבית סוג של ניכור כלפי העולם הזה. הוא היה חפץ לספר זאת לבני אדם, אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין? הוא לא יכול לחלוק את סודו עם אף אחד. בני אדם מן היישוב, אותם בריות שלפני כן בעל הבית כל כך השתוקק להגנה מהם, אותן בריות שכל כך היה לו קשה לפני רגע לעזוב, עכשיו הוא חש קצת ניכור כלפיהם. הוא חש שקצת הם לא יכולים להבין אותו, הם לא יכולות להבין אותו. הוא חש שהוא חווה משהו, שהוא הבין משהו, שהוא פגש משהו שאותן בריאות בחיים לא יבינו. ולא סתם לא יבינו, פליאה כזו לבני אדם אין ראוי להאמין. לא אי אפשר להאמין, אלא אין ראוי. זה לא ראוי להאמין בדברים כאלה, שבעל הבית רוצה עכשיו לספר לכולם. זה לא רציני, זה פרימיטיבי. זאת תמימות, זאת טיפשות, זו נאיביות, זו אמונה תפילה. לחשוב שרגע אתה פה, רגע אתה שם, זה לא מכובד ורציני. אדם בעל הבית, לא ראוי לו שיאמין בבדיות ובדמיון כזה. זהו ילדות. זה משהו שהוא מאוד מאוד ילדותי. זה האורח. זה אותו יסוד שהבעל הבית קנה, שכל מי שגר בתוך בית, ולעולם לא יצא את הפתח, ולא חווה את הצמחת הכנפיים הזאת, ולא חווה את החופש הזה של רגע הוא פה ורגע הוא שם, זוהי תנועה שזר לא יבין. זוהי תנועה שבעל בית באמת לא יכול להבין. ובעל הבית הזה איבד את היכולת במידה מסוימת לתקשר עם המציאות, עם העולם, עם אותן בריאות שהוא כל כך אהב לפני כן. זהו היסוד של הניכור שקיים אצל רבי נחמן. ניכור למציאות, ניכור לחברה. אף אחד לא יכול להבין את הפלא של להיות כאן ולהיות שם. בעל הבית הזה, לאחר שטעם את טעמו של, טעמו של מעוף הציפור, את אותו הטעם של האורח, לעולם לא יוכל לשוב להיות בעל הבית רגיל, בעל הבית לגמרי. ולעולם לא יוכל לעמוד באופן יציב על הרצפה. הפתח יקרוץ לו תמיד. החלון יקרוץ לו תמיד. הוא כבר לא משתקע לגמרי. ההשתוקקות שלו כבר לא תיתן לו מנוחה. הבקשה שלו, החשק שלו שפגש, הקסם הזה של להיות שם, של להיות בחוץ, לא ייתן לו כבר לחזור לשגרה מלאה, להיות בביתו לגמרי. וזה בא לידי ביטוי במשפט הבא. בתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח הנעל. והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. ואמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך. אמר לו, זה בעצמו נפלט בעיניי, הרי אני כאן, ומה זה שאתם הולכים אצלי? נסביר לאט לאט. בתוך כך הסתכל, עוד פעם יש כאן בתוך כך הסתכל, כמו פעמים רבות שיש. ובתוך כך הסתכל, זה הרצוב השוב בין הבית לבין החוץ. אבל הפעם צריך לשים לב שיש פה בתוך כך הסתכל אחר. בתוך כך לא הסתכל על עצמו. ההסתכלות הפעם לא מעיפה אותו ממקום אחד למקום אחר. מסיטואציה אחת, מחוויית חיים אחת של בעל הבית לחוויית חיים אחרת. הפעם ההסתכלות היא מינורית יותר. הפעם הוא מסתכל מן החלון ורואה את האורח. ויש פה שני דברים מעניינים. הדבר הראשון, ההסתכלות שלו הפעם אל הסיטואציה שלו בחוץ נעשית מתוך הבית. הוא לא יוצא החוצה. הוא מסתכל דרך החלון. אולי דרך אותו חלון שהוא הדליק את אותה נרות חנוכה בהתחלה שזימנה לו את כל הסיטואציה הזאת. הוא מסתכל דרך החלון. בעל הבית למד להיות בבית ולהסתכל החוצה. בעל הבית למד להיות פה ולהסתכל על השם. נוצרה אינטראקציה. הדיכוטומיה כבר היא לא כל כך כותבית, היא לא כל כך קיצונית כמו שהייתה בהתחלה. יש אפשרות להיות פה ולהסתכל על השם. זהו חידוש. והחידוש הזה גם גורם לדבר השני, שהאורח הפעם בחוץ. האורח לא נכנס פנימה. הוא לא נכנס לבעל הבית. האורח נמצא שם בחוץ, והוא מסתכל עליו מבחוץ. והוא מבקש ממנו לבוא. הוא מבקש ממנו להיכנס פנימה. במידה רבה, בעל הבית כבר פחות זקוק לאורח. בעל הבית קנה את החופש להיות אורח בעצמו. ועל כן, הפעם, מסתבר, האורח בא כדי להיפרד ממנו. האורח נפרד ממנו. האורח הולך. הוא אומר לו, אין לי פנאי. אני הולך. אבל לאן אני הולך? אני הולך אצלך. מה זאת אומרת אני הולך אצלך? בעל הבית לא מבין. אני כאן. לאן אתה הולך? כיצד אתה לא מבין בעל הבית לאן הוא הולך? הרי אתה הבנת עכשיו משהו חדש מאוד. אתה הבנת שאתה גם כאן, אבל אתה גם במקום אחר. האורח שכפל את בעל הבית. האורח הניח את החלק האורחי שלך בעל הבית במקום אחר, ולשם הוא הולך. האורח שייך לשם, ואתה נשאר פה לבד. אבל אתה נשאר פה עם משהו חדש. אתה נשאר פה עם היכולת להיות שם. אתה נשאר פה עם היכולת לקיים זיקה לשם. יש גם מחיר ליכולת הזאת. היכולת הזאת בנתה סוג של ניכור מסוים כלפי העולם שאתה שוכן בו, כלפי הבריות שנמצאות סביבך. מי שיודע לחלום חלומות, מי שיודע לעוף, מי שיודע לפרוח, מצד אחד קנה חופש גדול, מצד שני הוא קצת משוגע. והמשוגעות הזאת, השיגעון הזה, לא ניתן להבנה על ידי אחרים שלא מכירים את זה. ואומר לו האורח, בשעה שנתרצית לילך עמי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה, ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. והנפש רוח נשאר אצלך. ועל כן כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם, ואתה ממשיך הערה ממנו אליך. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. האורח מחלק פה בין הנשמה לבין הרוח והנפש. והנשמה הזאת היא זו שיצאה לאותו מסע, היא זו שפרחה בעצם עם האורח. זהו אותו החלק של בעל הבית שהוא אורח. והלבוש הזה של הגן עדן התחתון, אולי זה גם קשור לאותו לבוש שהלביש אותו האורח בהתחלה. החלוקה הזאת בין הנשמה לבין הרוח והנפש, החלוקה הזו היא חלוקה בסיסית שמופיעה הרבה בתורת החסידות ובתורת הסוד. האורח הצליח להלביש את הנשמה, את החלק הגבוה של האדם, בלבוש מגן עדן התחתון, שעל פי הסוד זהו מקומם של הנשמות. במידה רבה, האורח הצליח להתאים את הנשמה במשהו מעבר לעולם הזה. והנשמה הזאת אצל בעל הבית היא האורח. בעל הבית מורכב מנשמה ומרוח ונפש. והרוח והנפש הם הצד הבלבטי של האדם. הם הקבועות. אגב, רוח ונפש זה ראשי תיבות אותיות נר. בעוד שהנשמה זה אותיות השמן. לנשמה יש כנפיים. הרוח והנפש מחוברות לגוף. הנשמה, אולי מלמד אותנו פה רבי נחמן, היא אורחת אצלנו. היא לא באה לבית. אנחנו לפעמים מנסים למשכן אותה בתוכנו. אנחנו מנסים להפוך אותה, לביית אותה. אבל היא מבקשת לעולם להישאר חופשית. היא מבקשת לעולם להישאר בלתי מבויתת. הזכרנו כבר במעשה מעבדת בת מלך את אותו משל מפורסם שמובא גם אצל המהר"ל וגם אצל הרמח"ל על הנשמה שהיא בחינת בת מלך שנלקחה מהארמון והתחתנה עם בן כפר. ובן הכפר מנסה להסביע אותה בכל המעדנים שבעולם ולתת לה את כל הטוב שבעולם, אבל לעולם ועד משתוקקת בת המלך לחזור אל הארמון. זוהי הנשמה שלעולם ועד משתוקקת לצאת מחוץ לבית. אבל לפעמים אנחנו כל כך בלבטים, לפעמים אנחנו כל כך משקיעים את אותה השתוקקות, שבעצם גם הנשמה מתבייתת, גם הנשמה חדלה לשאוף. ואת זה לימד האורח את בעל הבית. הוא החזיר לנשמה את היסוד האורחי שלה, את היסוד הארעי שלה בתוכנו, בתוך הגוף. והיסוד הארעי הזה הוא זה שמאפשר לקיים זיקה, לקיים אינטראקציה עם אותו עולם גבוה. בעל הבית הופך להיות שניים. הוא הופך להיות אחד שנמצא כאן ואחד שנמצא שם. והוא ממשיך הערה ממנו אליך, כלומר מעצמו אל עצמו. בעל הבית לומד לתת לנשמה שבקרבו לפרוח ולינוק ממנה. זהו החידוש הגדול של בעל הבית, להסתכל ולהיות מסוגל לקנות את אותה הערה. האורח הגשים את מה שהוא הבטיח ללמדו, להשיג דבר מה שבקדושה. כל מה שצריך בעל הבית זה לתת לנשמה לפרוח, לתת לה לקיים את היסוד האורחי שבה. מסיים רבי נחמן את הסיפור במשפט המפתיע, ואיני יודע מאיזה עולם הוא. מעולם טוב הוא בוודאי, ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. מי אומר ואיני יודע מאיזה עולם? האם בעל הבית אומר את זה? או שמא רבי נחמן שמספר את הסיפור אומר את זה? אנחנו לא יודעים מאיזה עולם הוא, וזה משמעותי לאותו יסוד אורחי. אם היינו יודעים מאיזה עולם האורח, אז הוא היה מפסיק כבר להיות אורח. הוא אורח וזו מהותו, שאין לו מקום קבוע. וזה עצמו חלק מהמסר. רק המקום הלא ידוע, הלא ברור, הלא קבוע, יכול לאפשר לנו להתנתק במחשבתנו מן הקרקע אל אותו גן עדן תחתון. אנחנו חייבים את יסוד הארעיות בשביל להפסיק להיות בעלי בית. אותו אורח לעולם יישאר חידה בשבילנו, לעולם יישאר עם שאלה. אותו אורח שבא ולימד אותנו לשאול שאלות, הוא עצמו במהותו שאלה אחת גדולה. האורח הזה לא נפשט בתורה של רבי נחמן, בסיפור של רבי נחמן. רבי נחמן לא אומר זה האורח. רבי נחמן מסרב להגדיר אותו בתוך הגדרות. רבי נחמן מבקש לשמר איזשהו יסוד מסתורי בתוך אותו כוח שנמצא בקרבנו והופך אותנו להרעים, שהופך אותנו למבקשי השתוקקות ולילדים המאמינים שאפשר להגשים את אותה השתוקקות. זהו אותו יסוד מופשט של אורחות שהנשמה שלנו מזדהה איתו, שהנשמה שלנו היא חלק ממנו, חלק מאותו יסוד הרעי. הסיפור הזה של רבי נחמן הוא סיפור שהוא לא חד משמעי. הוא סיפור שהוא מבקש לשמר את הרצו ושוב, את הדיכוטומיה הזאת בין הבית לבין החוץ. לשמר את הדיכוטומיה הזאת שבין הכלים לבין האותיות. בין הכלים שהם רק מחזיקי אותיות לבין הכלים שהם נוצרים מהאותיות, שהם גילוי של האותיות. בין האורח שבנו לבין הבעל הבית שבנו. בין הנשמה שיש בקרבנו שמבקשת לפרוח לבין הרוח והנפש שמבקשים מנוחה, שמבקשים קביעות. בין הסתכלות ששמה אותנו כאן להסתכלות ששמה אותנו שם. והקונפליקט המתמיד הזה נפטר בעצם היכולת הזאת להיות שם ולהיות פה. הראיות הזאת היא היסוד המכונן של הבלבטיות שיש באורחות והאורחות שיש לבלבטיות. הבלבטיות שמאפשרת לו להיות בפנים, אבל הפעם גם להסתכל החוצה דרך החלון, והאורחות הזאת שמאפשרת לו מצד אחד להיות, אבל מצד שני לבקש הר, לבקש מקום יישוב. גם כשהוא שם, הוא יכול להסתכל בחזרה על הבית. וגם כשהוא בבית, הוא יכול להסתכל על השם. היסוד הזה של הסיפור הוא יסוד של אורח ובעל הבית שמקיימים כל הזמן זיקה ביניהם, שנמצאים כל הזמן אחד בתוך השני, שהוא יכול ללכת לשם ולינוק משם הערה ולהשפיע לשם. הגאולה של הבלבטיות מלמד אותנו רבי נחמן באופן בוגר יותר, איננה בניתוץ הבית בעזיבתו לעולם ועד ובהפיכתנו לאנשי נדודים נצחיים. רבי נחמן לא תובע את זה מאיתנו בשביל להשתחרר מהבלבטיות. רבי נחמן רק תובע מאיתנו לקיים דיאלוג עם השם, להיות מוכנים לרגע להסתכל הסתכלות חדשה שמניחה אותנו שם, להציץ דרך החלום. רבי נחמן מבקש רק קצת לשמוט את הקרקע מתחת רגלינו הבלבטית, להפוך אותה לקצת הרעית, להגדיל את החלונות, להגדיל את הפתח, להיות מסוגלים יותר בקלות לצאת מהפתח וגם לחזור אליו שוב. זהו הרצו ושוב של חיינו. רבי נחמן מסיים את הסיפור ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. זהו סיפור שלא נגמר. בכל פעם מחדש, למעלה ולמטה. בתוך כך הסתכל והוא שם, בתוך כך הסתכל והוא פה. האורח של רבי נחמן הוא מישהו שהוא נכנס ויוצא. הוא מישהו שהוא מופיע ונעלם. הוא מישהו שהוא מצד אחד מלמד אותנו להתבונן על הכלי, ומצד שני להתבונן על האור, על האותיות. יש אותיות ויש כלים. והרצו ושוב הזה בין שני המקומות הללו, זה הרצו ושוב שבין הפתח לבין החוץ. אולי רבי נחמן מרגיש ומתעורר לאותו מתח הזה באמת מתוך חנוכה. מתוך חנוכה שעצמו מקיים את הזיקה הזאת של פנים וחוץ, שבו הזירה הופכת להיות הפתח, עדן החלון. אנחנו בפנים, אבל אנחנו מסתכלים על החוץ. אנחנו נר ישוב ביתו, אבל אנחנו גם מסתכלים על הרגל שתכלה מן השוק. השהייה הזאת על הפתח היא מרתקת. השהייה הזאת על הפתח בין השמשות, השהייה הזו על הפתח שהוא בין הארבעים, שהוא זמן שהוא לא יום והוא לא לילה, שהוא לא בפנים והוא לא בחוץ. המקום הבלתי מוגדר הזה הוא זה שחושף אותנו בעצם לתנועת חיינו, בין האורחות לבין הבלבטיות, בין הכלים לבין האורות, בין הבקשה שלנו אל הפנים, אל היציב, אל הקבוע, לבין היכולת שלנו להשתחרר ולצאת אל החוץ. סיימנו את הסיפור, בעזרת השם, בפעם הבאה נתחיל סיפור חדש. כל טוב.